רק נמצא את ההתחלה שלו. הנה.
שורה מקוצר, מתומצת.
כן. אנו יודעים, שתי פרשות יש לנו השבוע, ניצבים בילך. מי שקורא שניים קרב אחד, תרגום לכאורה אמור להיתכן, אבל אל דאגה, הם כאלה קצרות, ששתיהם ביחד לא מגיעות לפרשה אחת נורמלית באורך. אין מה לדאוג. לכאורה, ניצבים וילך, מציבים בפנינו סתירה. למה? המילה ניצב, מה מזכירה? עמידה. המילה וילך מזכירה הליכה, תזוזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בבחינת ניצבים? או האם הקדוש ברוך הוא רוצה... אדם עושה פה שיעור, למה לא הבאת להם קודמים? יש פה 175 בוד?
מה?
לחצי שעת יותר קרוב. עד להשתקה. בזה זה שם. צריך להזכיר להביא שעשו גם הוא צריך להביא. לא, לא שילמתי לו עוד משכם. כן, מצד אחד ניצבים, מצד אחד וילך. מה השם רוצה מאיתנו? האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה ניצבים, או שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה וילך? יש לנו שתי דתות מפורסמות מאוד בעולם. דת אחת, לכאורה בגדר ניצבים. דת הישמעאלית, המוסלמים, הכל אנטיקה. מה היה, זה מה שיהיה, לא זז, לא קדימה, לא אחורה, אנו... מה? לא נחזור לשם. אבל הנוצרים לעומתם, כל הזמן התקדמות, התחדשות. מה שהיה אתמול, לא שווה. מודה, יעני, לא שווה, אפילו אם שמת עגילים, שזה סי החדש, זה רק אתמול סי החדש, אבל היום, ולא אותה, מי שם כבר היום? פעם הסטייל היה שאין לך פלאפון, היום הסטייל הוא שאין לך פלאפון. אם אין לך פלאפון, בואה, אתה ליגה. אין לך פלאפון? איך הגעת לזה? כל אחד, כל מה שאתה עושה, אחרי שבועיים זה כבר נמאס. חדשות. חדשות, חדשות, תסתכל על החדשות. אתה רואה חדשות, איזה זורח, איזה יופי. למחרת לא שווה גרוש. כלום זה לא שווה. שום דבר. פרסומת, ביגוד. כל מה שהיה, אני זוכר את זה, כי אני קצת יותר מבוגר, אז אני זוכר שכל מה שאנשים מתפעלים היום, אני זוכר כשהייתי נער, התפעלו מזה למשך שנה, ואז ירדו מזה. אני זוכר, הייתה תקופה של הבת טלפון, הייתה תקופה של המשקפיים, הייתה תקופה המיוחדים. תקופה הזה, עבר התקופה הזאת, אולי שנה, שנתיים, גמרנו, נעלם. 30 שנה חיכו, כבר נגמרו להם כל התוכניות, מה עשו? נחזרו את הבת טלפון, ועוד פעם. הכל אותו דבר בול, זה בהתלהבות, וחזרו היום גם לאופנועים של מה שהיה פעם, אתם מכירים? אופנועים שאתה כמעט שוכב עליהם, וגם אלה הניירות שעפים לך מהצד, שאתה מרגיש מלך העולם. יפה, למה? כי זה, די כבר, הכל נמאס, כבר שום דבר לא חדש. הכל נמאס. מה צריך לעשות? האם להיות בבחינת ניצבים? וילך. באה היהדות ואומרת כדרכה, לפעמים. ניצבים, לפעמים וילך. לפעמים ניצבים וילך מחוברות, לפעמים הן לא מחוברות. כי לפעמים צריך להתעקש עד הסוף, ולפעמים צריך להתגמש עד הסוף, אבל בדרך כלל הן מחוברות. בדרך כלל צריך שילוב של ניצבים וילך. איך מייצבים מצב של ניצבים וילך ביחד? הרי לכאורה זה תרתי דסתרי. התשובה היא, עקרונות בסיס לא זזים אף פעם. עקרונות בסיס לא זזים אף פעם. בן אדם צריך לדעת שבדבר היסודי, כמו למשל, אני עכשיו יוצא עם בחורה. היא אומרת שאני לא דתייה. שמע, זה עקרוני. עקרוני, לא בוא לצאת איתך. לא רואה את זה. תתגמש, אחי, מה? אמרת ניצבים וילך. מה ניצבים וילך? יש דברים שאני לא יכול לרדת מהם. אני לא שומרת שבת, אבל חוץ מזה עם בחורה 10. בחורה 10, אני לא רוצה אותך. למה? כי זה כבר בגדר ניצבים. זה קווים אדומים. ניצבים זה הקו האדום שלי. אבל אם זה לא קו אדום, אחי, טיפה פה, טיפה שם, אלא פה. החיים של הבן אדם חייבים להיות כאלה. למה? ריבוע חייב להיות, מה זה ריבוע? זה המסגרת. אבל השפיצים שלו לא חייבים להיות חדים. אפשר גם שהם יהיו טיפה מעוגלים. מה זה טיפה מעוגלת? זה מסגרת. מסגרת מעוגלת. היא מסגרת, היא לא פריצת מסגרות. אסור שיהיו פריצת מסגרות. אבל בתוך המסגרת, יש לך חופשיות של פעולה. אתה כמו למשל ממם. ממם. הוא קצין בצהל שיכול להחליט המון החלטות כולל פתיחה באש. פתיחה באש, אבל מה אומרים לו לפני כן? סליחה, אבל הגבורות גזרה שלך זה כאן וכאן. זאת אומרת, אתה יכול, יש לך מרחב פעולה אדיר, וככל שאתה גודל בדרגות שלך יש לך מרחב פעולה הרבה יותר. רמטכ"ל, שיא השיאים של צהל, זה השפיץ של צהל. אתה יכול להוציא את כל צהל למלחמה. חיל האוויר שלך, חיל הים שלך, כולם שלך, קומנדו, מה שאתה לא רוצה, אבל רגע, שנייה. אבל צריך אישור. צריך לקבינט שיחליט אם יוצאים, ואם יוצאים, מה מרשים לך ביציאה? מרשים לך להתחרע, מרשים לך לא להתחרע, לחדור לשטח אויב, לא לחדור, מה אתה עושה? אז הוא, הנה הרמטכ"ל, אותו דבר, אם תשימו לב, כל החיים שלנו בנויים על המתח בין שני הדברים האלה. עכשיו, האמת היא, בדברים הקטנים, צריך לזכור שניצבים וילך הולך בקטע הרבה יותר פשוט. ניצבים איפה? בעבירות. וילך איפה? בקיום המצוות. בן אדם צריך לדעת שבעבירות זה הכוח של הבן אדם. היהודי תמיד יכול להשתמש בכל מה שקדם חוברה כדי לעזור לו בעבודת השם שלו. בא לך עבירה, אתה נכה אחי, אתה ניצבים. לא, אני לא יכול. לא יכול. זו התפיסה שבן אדם צריך ללמוד לעצמו, עוד מעט נראה את זה גם בפסוק אחר. ניצבים, אני לא יכול. לא יכול. וילך וקיום המצוות. הגיע אליך המצווה, תעשה אותה. וזה אחד ההסברים למשפט המפורסם בערבית. בערבית אנחנו אומרים, משכיבנו אבינו לשלום. והסר השטן, מי לפנינו ומאחרינו. פעם בזמנו הבאנו המון פירושים לפסוק הזה, לאמרה הזאת. אבל כאן בהקשר שלנו, והסר השטן מי לפנינו ומאחרינו. מה השטן עושה בלפנינו ומאחרינו? אומר תלוי מה אתה הולך לעשות. אם אתה הולך לעשות מצווה, איפה השטן עומד? מלפניך. אומר לך, אחי, מה אתה אומר? רילה. אתה יודע שהפסידות זה מהשטן? לאט לאט. תנוח. תן מחר. ואם תעשה את זה מחר, את המצווה הזאת, מה אתה חייב לעשות את זה היום עכשיו? לאט לאט. ניצבים. הוא מנסה להגיד לך ניצבים. אבל אתה צריך לדחוף אותו. ולהגיד לו, וילך, אבו, תתקדם, תעשה מצווה. לעומת זאת, פתאום אתה לפעמים מרגיש שהיצר הרע בא אליך מאחורה. רוח גבי, דוחף אותך. נו, 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 בהדר, למה? צריך כבר לעשות עבירה. ולך תדע, אם לעשות עבירה הזאת, הוא יפספס, אולי זו חתוכה לעשות אותה. הוא כמובן לא קורא לזה עבירה, אחרת בן אדם היה מפחד. עושה לך, תעשה את זה ותעשה את ההוא. אתה עכשיו, זה יצר השטן מאחרינו, דוחף אותך לעשות עבירה. אתה אומר, לא, עכשיו זה הזמן להיות ניצבים. אנחנו יודעים, גם ביהדות, כמו שאמרנו, את הדילמה שלנו בחיים באופן קבוע. לפעמים בן אדם צריך להיות חד כתער, ולפעמים הוא צריך להתפתל. מה אני מתכוון? כל מי שזכה לדבר איתי באופן אישי, בהמון תחומים, יודע שיש כמה מחשבה שאני תמיד מנסה להוליך אותו, והוא שתי תשובות לכל שאלה. לכל שאלה יש שתי תשובות. מה הם? לכל שאלה יש שתי תשובות.
כן
ולא. לא. זה שתי אפשרויות. זה שתי אפשרויות. או כן או לא.
מה אפשר?
פוטנציאל מה? אתה יותר מדי פילוסוף.
רצוי
והמצוי זה מילה יפה. ו?
מה אפשר ומה
כדאי? יפה, זה גם סגנון אחר של אותו.
מה האמת ואיך עושים את זה בפועל.
מצוין. רבותיי, מה האמת ואיך מיישמים את האמת הזאת בפועל? תן לכם דוגמה. תן לכם דוגמה. בן אדם יוצא עם בחורה, אמא שלו מטילה וטו. אמא שלו מטילה וטו, לא רוצה את הבחורה הזאת. לא רוצה אותה, לא מסתדרת איתה. לא מסתדרת איתה, מה עושים? המשפט שאמרת עכשיו שייך לתשובה מספר 1, לתשובת האמת. סליחה, מה הקשר שלה לכל הסיפור פה? מה הקשר? היא תהיה חמותה. רגע, אבל אתה יודע מה זה יעשה לי? וואו, איזה לחצים, איזה בלגע, אתה מתחיל להתבלבל, אחי. אל תתבלבל. תענה תשובה חדה אחת, והיא התשובה שמשה ענה. מי מתחתן? אני. אני הולך להתחתן. אם הקלה הזאת מתאימה לי, זה שהיא לא מתאימה לאמא שלי, זו בעיה. אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיה הזאת, אבל היא לא תשנה לי את ההחלטה. לפעמים היא כן תשנה את ההחלטה. כגון, שבן אדם קשור לאמא שלו רצח, ובלי אמא שלו לא יכול לעשות כלום. אז לגביו, אז זה ישנה גם את התשובה הראשונה. אבל בדרך כלל רוב הבעיות שמבלבלות אותנו, זה לא הבעיה שמשנה את התשובה האמיתית. זה בעיה שמרוב הסיבוך של השלב השני, אתה כבר מכניס את כל השלב השני לתוך השלב הראשון, ואתה משנה את ההחלטה שלך, וזה אסור שיקרה. לכן אתה צריך קודם כל ניצבים. תמדר את כל המעטפת מסביב, כנס לבונקר, תחליט לבד. מה ההחלטה? ההחלטה היא אני חייב לעשות את זה. רגע, רגע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה מאוד מסובך לעשות את מה שאמרת עכשיו. אני רוצה שהבית שלי יהיה בצורה כזאת וכזאת. אני רוצה שאשתי תלך בצורה כזאת וכזאת של צניעות וכדומה. אבל היא לא הולכת ככה. אז קודם כל אני מתכנס בתוך עצמי ואני אומר, רגע, איך אני רוצה את הבית שלי? סופית. אני רוצה את הבית שלי 1, 2, 3. אחרי שהחלטתי איך אני רוצה את הבית שלי, עכשיו כלפי האישה, אם אתה תבוא אליה, תגיד לה ככה, היא תרגיש שאתה כאילו המפקד שלה בצבא. זה לא עובד ככה. אוי ואבוי למי שיוליך את הניצבים הזה לוילך, למשפט, לתשובה השנייה. תשובה השנייה, אתה חייב להוריד את זה לשפת העם. חייב לעשות את זה בעדינות, תראה, תשמע, וזה, תסביר לה, באיטיות, אתה תהיה מוכן גם לאכול צוורדעים תקופה מסוימת. מה לעשות? למה? כי החיים לא תמיד, יש, אם תשימו לב, זה גלישה קצת לחיה זוגיות, אם תשימו לב, הגבר הוא תמיד למעלה, הוא בתשובה הראשונה, זה נקרא בחוכמה, בקבלה, והאישה היא הבינה. מה ההבדל בין החוכמה לבינה? הזכרנו שבוע לפני שבועיים בחמישי, החוכמה זה החוכמה האלוקית המופשטת, והבינה זה היציקה של הבטון הזה, נקרא לזה המעופף, לתוך חיי המעשה. האישה, התפקיד של האישה, הוא להכניס את הבעל לתוך המסגרת. תראה, בעל הוא רוצה להזמין את כל השכונה הביתה, וזה דודה שלו עם הזמן, היא אומרת לו, תרגע, יש לנו רק שלושה דברים, כן? יש גבול כאילו כמה אני יכולים להכניס, אני אוהבת את הדודים, אני אוהבת את כולם, אבל אי אפשר לעשות את זה בצורה בלתי אחראית. אז לכן צריך למסגר את זה. אז אנחנו כאן מציעים דוגמה של חיים, שאומרת, אחי, תמיד תשתמש בשתי הכלים האלה. ניצבים וילך. זאת אומרת, שיהיו לך עקרונות, אדם בלי עקרונות, אתן דוגמה הכי פשוטה, אפילו מחיי היציאה, הפגישות עם הבחורה. אתה עושה בחורה, יש כאלה חבר'ה, אין להם שום עמוד שדרה, לא רק עמוד שדרה, אין להם חוליות, אין להם כלום, כלום, כלום. מתי אתה רוצה שניפגש? לא יודע, מתי שבא לך, סבבה. ואז אתה שומע שיחה של שתי נכים. מתי בא לך להיפגש? מתי שאתה אומר. לא אכפת לי, מה שאתה אומרת, אני מקובל עליי. בסדר, בכיף, אני זורמת איתך. אין בעיה, מה שתגידי, אני איתך, לא אתווכח, לא כלום, אני לא רוצה עצמי. אני לא רוצה להחליט לך, את מבינה? לא רוצה לכפות את דעתי. במילים אחרות, הוא לא רוצה להגיד, אני מפגר. אז הוא מוצא מילים אחרות. ואז אתה שומע ממש דו שיח של מטומטמים. מה את אומרת? מה אתה אומר? עכשיו, לכאורה, במילים, זה דו שיח מאוד יפה. אני מכבד אותך, את מכבדת אותי. איזה כיף לשתינו. אבל לא מגיעים לשום מקום. אז מתי ניפגש? לא, לא, מתי שבא לך? תגידי, אתה מזמין אותי אליך הביתה? מתי שאתה רוצה, תבוא. התשובה הזאת זה התשובה הכי מטומטמת ששמעתי. למה? זה הכוונה, אל תבוא. אתה יודע מה, רוצה לבוא ב-4 לפנות בוקר ולא שבועיים. איך אני איתך? אני יכול להגיע? עכשיו, אם אתה תגידו את זה בכל, וואלה, סבבה. אתה יודע שאתה לא תבוא. אבל אם היה יודע שאתה תבוא, וואלה, לא סבבה בכלל. מה הבא עם הבוקר? מאיפה נבלת עליי? תגיד, אתה מטומטם? מה, אין לך שכל? יש לי חבר, הרב אילן. יום שישי, זה עם אנשים עם קצת המון טקטרים הזה. מתקשר אליו חבר. חבר שהיה איתו חבר לפני איזה 10 שנים. וואלה, אילן, מה נשמע? כיף. תגיד לי, יש מצב שאני קופץ אליך? יום שישי בצהריים. סתם ככה, זה יום של כיף לביקורים. כן? הבן אדם כולו באטרף של הכנות, שבת, עניינים. יש מצב אני קופץ אליך? אני אגיד לך, אחי, אבל באמת אני אגיד לך, קצת לחוץ לי. אומר לי, קצת לחוץ לי, למה אתה יודע? לא, כי פשוט אני כבר בדרך בכניסה אליך. הבן אדם כבר יושב לו בפינה של הבית, אומר, אפשר לבוא אליך? לא עושים ככה. אדם צריך לתת קצת לבן אדם השני ספייס, היי, תן קצת לזוז, אם אני יכול, כן, יכול להיות שלא, אני לא מתאים לי. אז לכן אמרתי, כשבן אדם מזמין, וואלה, אתה יכול לבוא לי מתי שאתה רוצה. לא אמרת כלום. אתה יכול להגיד, תשמע, אני פנוי בעוד יומיים, יש לי שעה, אתה יכול לבוא, אז, בסדר, מצוין, זה מסודר. בתוך השעה תבוא מתי שאתה רוצה, בהתחלה, באמצע, בסוף. ביום ההוא אתה יכול לבוא מתי שאתה רוצה, בוקר, אבל משהו, תן מוגדר, כדי שנדע מה אנחנו מדברים. אותו דבר שאתה פוגש בחורה. אל תגיד כמו שאמרנו מקודם, מה שבא לך, מה שבא לי, מה שבא לך, מה שבא לי, כי אתם לא תגידו כלום. מצד שני, יש אחד, אתה נפגש איתה, טוב, מתי אני בראש שלך להיפגש? קבעתי, מחר, 5, את באה לשם. אתה מתחיל להרגיש כמו טירונות כבר. מה זה, מחר, 5? הוא אומר, לא, אני גבר החלטי, אני לא, הוא מסכן בדרך כלל, הוא לא יודע שהוא עובד על עצמו, אבל בדרך כלל אם הוא מדבר ככה, הוא סופר לא החלטי. איך אני יכול לדעת? שמעו, כלל בחיים, כדאי לכם, זה יעזור לכם. האדם שמדבר יותר מדי ככה, לרוב, הוא פחדן. לרוב, הוא מבולבל. עכשיו, הוא יודע שהוא מבולבל. איך אתה יוצא מהבלבול? על ידי שאתה זורק דברים שהם חתוכים. ואז זה נראה שאתה החלטי. מחר ב-5 וזה סגור, וזה סגור. מחר ב-5 לא מתאים לי. טוב, אז אפשר, ב-3. אתה יודע, כי אדם הוא כלום. מרוב שהוא בלחץ על זה שהוא לא החלטי, מרוב שהוא בלחץ שהוא לא החלטי, אז הוא רוצה לראות החלטי. עזוב אותך, אחי, זה גם לא משדר יפה. אנשים לא אוהבים להתעסק עם אדם כזה. הכל אצלו לפי הקווים. טק, טק. תשמע, אצלי לא עושים כך וכך בחדר. אצלי זו, הכל ככה, הוא ממדר את עצמו, אז אף אחד לא יהיה חבר שלו. למה? אף אחד לא יכול לחיות, אומרת הגמרא, עם נחש בכפיפה אחת. כפיפה זה לא כפיפה, כפיפות ראש. כפיפה זה בערבית סל. וערמית גם, זה סל. הערבית המרוקאית עד היום, כפיף זה סל. כפיף זה סל, כפיפה זה סל. אז אומרת הגמרא, סל, אתם הייתם פעם בהודו? זוכרים שהיינו בהודו, כולם עם השלוחה? עד היית בצבא. קיצור, אז בהודו יש לך תמיד שומרים, איפה שומרים את כל הנחשים? סלסלה כזאת. תגיד לי, יש מצב שאתה נכנס עם נחש לסלסלה הזאת? לא נראה לי הכי מתאים, למה? נחש, מה המידה שלו? א', זה לא שיש לו פתיל קצר, אין לו פתיל היי, אין לו פתיל. הוא ישר, יש תמיד עצבן, ישר הוא עוקץ אותך. אותו דבר, אני לא יכול לחיות עם בן אדם כזה, שהוא הכל סגור אצלו, אין לאיפה לזוז. מתי נפגשים מחר ב-5, איפה זה, זה. מה עושים? אנחנו גרים בירושלים. אנחנו גרים בירושלים. אנחנו לא נלך לשם. אי אפשר לחיות עם זה. למה? כי הכל מרובע. זה אדם שאי אפשר לחיות איתו. דרך אגב, אם אתם רואים מידה כזאת אצל אישה, תברחו משם. יהיה לכם את החיים הכי אכזרים שיכולים להיות. אין איפה לשאיר, אה?
איזה מידה יש לה?
זה המידה הזאת, שאי אפשר, אי אפשר, במידות של חזל, מה שנקרא, אין לה ויתור. אין לה ויתור. אצלנו במשל, היא כולה ניצבים, אין לה וילך. היא לא יודעת לזוז מהמרחב של כלום. רק ככה, רק ככה, אתה מבין? זה מצרית, הכוונה מצרית, אם אתה אומר מילה, מצרית. זה מצרית, אל תתעדד. כן,
אתה תגיד מרוקאית.
בקיצור, רבותיי, אז לכן השילוב המושלם הוא עקרונות, יש ניצבים, אבל גם יש וילך. אנחנו דיברנו על היצר הרע לפני שנייה, דיברנו על היצר הרע, וראינו שהיצר הרע פועל כלפינו בשתי בחינות, שובר לנו את הניצבים ושובר לנו את הוילך, אנחנו צריכים להילחם מולו. ואם כבר דיברנו על היצר הרע, כדאי באמת לשאול שאלה, תגיד לי, יצר הרע זה טוב או לא? יצר הרע זה טוב או לא טוב? למה זה טוב? כי אתם עובדים בשכל הפוך, נכון? כל שאלה ששואלים אתכם, תגיד, אתה רוצה לקבל סתירה, זה טוב או לא טוב? הלאה, טוב אחי, אני בא, אתה מבין? מה זה השאלות האלה? כל אחד יודע שמלאך המוות, זה לא הדבר הכי סימפטי לפגוש, כן? בטח לא ב-12 בלילה כשמדליקים את הנר מול המראה כמו שכולם מפחדים, ואף פעם זה לא נכון. אבל, אתה לא יודע את זה? אתה רוצה לראות כל מיני דברים? תקום ב-12 בלילה, תדליק נר, תהיה לבד, תבוא למראה אחי, ומה?
שחור
שחור, בן השחור, בן אמא של השחור. קיצור, אז אתה תראה את עצמך במראה, כן, אתה מלאך המוות, זה כבר בעיה אחרת. אבל, מה, תפסיקו עם זה. המראות של היום זה לא המראות של פעם.
לא, זה מה שעשו בבוקר עם
השיליה
של החתול.
עוד לא, אם זה תעשה, זה לא קשור למראה. יש היום איזו אמונה תפילה, שאם אתה נמצא בלילה אחרי חצות, ואתה מדליק נר מול המראה, אז אתה לא רואה את עצמך, אתה רואה מישהו אחר. אז סתם ככה לא הייתי ממליץ לך, גם ככה אתה מפחיד, אבל בעיקרון שלו, זה בחיד שם, כאילו, אחד שלו. אבל בעיקרון... הבנתי. טוב, אבל נחזור לעניין שלנו, רבותיי. יצר הרע לכאורה הדמות הכי סתנית שיש בעולם. הדמות הכי רעה. אבל מה לעשות שבורא עולם? כתב שני דברים שסותרים את מה שאמרנו עכשיו. והם, א', בורא עולם אחרי שברא את כל העולם כולו, מה הוא אומר? וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, בורא העולם בדק את כל מה שהוא עשה, כולל יצר הרע, יוצא שיצר הרע הוא
טוב.
ולא רק זה, מזכיר לנו יוסף כץ, שחזל דרשו טוב מאוד, את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. חזל אומרים, טוב מאוד, אל תקרא טוב מאוד, אלא טוב מוות. מי זה הטוב מאוד? יצר הרע. אני אעשה דבר מצחיק, יצר הרע זה אפילו יותר טוב, מיצר הטוב אפילו. יצר הטוב לא כתוב עליו שהוא טוב מאוד, כתוב עליו טוב, אני סביר, בסדר, כמו ממותה, כמו פילים, ככה משהו רביב. אבל יצר הרע, לא, זה טוב מאוד. רע מנעורב, יצר לב האדם רע מנעורב. אתה גם לא שומע את הסתירה הפנימית שאני אומר, יצר הרע הוא טוב, הוא יצר הרע הוא טוב. אז איך מסתדרים עם ההסבר הזה? זה מה שאני בדיוק שואל. מה טוב כל כך ביצר הרע? ממה אתה מתכוון? האם אתה מתכוון לאותה גמרא מפורסמת עם הביצים? מה היית, נכנס לארון כאילו הכוונה, מה? למה, מה הקשר?
הוא התכוון לשאר...
בלי יצר הרע היית...
לשאר הגלגולים הוא התכוון, של הארץ.
לא היית מתכוון לשאר, אז התכוונת לאותה גמרא מפורסמת. יפה מאוד, תראה מה, ניבא ולא ידע מה ניבא, השתבח ויתעלה שמו, הגמרא מספרת. חס ושלום. הגמרא, שמע אחי, מה שהולך פה קדימה, חוליגניות בצמרת. בקיצור, אחי, יש לך מזל שאתה לא במצרים, אחרת היית מרגיש את השפיץ של הפירמידה. טוב, אתה שומע? הגמרא מספרת שעזרא הסופר ובית דינו זיהו את הקלקול הנורא שגרם לחורבן בית ראשון, הלא הוא העבודה זרה, התפללו לבורא עולם, בורא עולם נתן להם רשות להשתלט על יצר הרע של עבודה זרה. דרך אגב, כנראה התפלט להם, האלף הזה, השנים האחרונות כנראה כבר נחלש, למרות שכתוב בזוהר כתוב במפורש שזה יקרה. אז הם תפסו את מלאך המוות, את יצר הרע של עבודה זרה, תפסו אותו וסגרו אותו, זהו. אין יצר רע של עריות, של עבודה זרה. דרך אגב, אנחנו לא מצליחים להבין אפילו מה זה יצר רע של עבודה זרה. לנו נראים שכל עבודה עבודה זרה מה הם? שתעבים לבלט, איזה שחוקים, נכון? תגיד, נראה לך באמת כולם מפגרים? לא, מלא אם יש לך איזה כהן דת, קריזמטי, שהוא מבלבל את המוח, ואומר להם שהבודה נגיד יביא להם גשם וזה, צריך ירבב אותם, והם יתערבבו וזה. אבל שמה, בחיים אני לא נכנסתי בשכל, שבן אדם ייקח בלטה, ייקח בלטה, 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 כן? ייקח אותה, ישייף אותה, יעשה לה צורה של עיגול, ויגיד, וואלה, זה ברא אותי, זה ייתן לי כוח, אתה באמת פגר. וזה, זה, בן אדם כזה אי אפשר לדון אותו בכלל. צריך להשפז אותו אולי, אבל לא, ודאי לא לדון אותו כעובד עבודה זרה. אז איך עבדו עבודה זרה? התשובה היא שמכניסים אותנו בכיס הקטן בעבודה זרה. האבן הזאת שהוא חוצב אותה, הוא יוצר בקשר לכוחות רשע קיימים בעולם. בורא עולם נתן שלטון לכוחות הרשע בעולם. רק הוא הגדיר אותו וסגר אותו עד גבול מסוים. בורא עולם תמיד ידאג שכוח הקדושה יגבר על כוח הטומאה, תמיד, אם יבואו לעימות שווה, תמיד. הקדוש ברוך הוא נתן כוחות אבל מוגבלים לרשע, אבל יש כוחות לרשע. אני יכול, אם הייתי יודע, לחשף אותך, אמיתי לחשף אותך, אמיתי להפוך אותך למשהו אחר. יש שדים, שדים זה אוונטה. מה זה אוונטה? שדים זה, אני אומר לכם, רבותיי, אתם רואים את הפלאפון? שימו לב, הפלאפון הזה עוד רגע הופך להיות פרח, ואתם בדקתם אותי ואין לי את הגלימה המיוחדת של הקוסמי ומוציאו לך מפה ומוציא כלום, ערום אחי, אין ערום, אה? ערום ויש לי מצלמות בגב, אין לי כלום, אין מצב שאתה רואה מאיפה המצאתי לך את הפרח. ואני עושה רק ככה, אברה קדברה, הנה נהיה לי פרח. זה אשכרה קוסמות, נכון? זה קוסמות על ידי שד, אומרת הגמרא. רק השד זה חרת, למה? השד הוא פשוט זריז, כמו שאומרים, זה בוא, זה שד משעה דבר הוא. אז הוא שד, השד מה עושה? השד על ידי השפעה שאני משביע את השד, טס, בלי שיש לך יכולת לזהות אותו, הוא פשוט חוטף לי את הפלאפון מהיד, ומביא לי ממקום אחר פרח ותוקע לי אותו ביד. על ידי כוחות הכישוב שלי, כאילו על ידי השד, אני מצליח להחליף את הפלאפון בפרח. אתה כולך נבעת ונבהל. זה כוח של שד, וזה אמרנו, זה חרת, זה לא משהו רציני. אבל כוח הכישוב, יש לי כוחות להגיד לפלאפון, היה פרח, והוא יהיה פרח. הפלאפון יהיה פרח. זה כוחות אמיתיים. זה כוחות רשע אמיתיים. את הכוחות האלה יש. היום נדיר מאוד לפגוש אותם רק באמת באותם מקומות במזרח, כמו שסיפר לנו זה לגבי הסיגר הקובני באוויר. מה? לא סגרו הכל. בכוונה, למה? כי בורא עולם נתן ירושה לאותם בנים של אברהם אבינו עליו השלום, ואברהם נתן להם את זה כדי שזה יהיה בעולם, כדי שתוכל ללמוד על זה. אסור להשתמש בזה, ודאי, לנו היהודים אסור להשתמש בזה. להם מותר, כוחות טומאה, כן מותר להם להשתמש. לא עבודה זרה, יש עבודה זרה, יש כוחות טומאה. כוחות טומאה הם כוחות טומאה, אם הם יודעים. היום אלה כולם טמאים, כולם רשעים, כולם עובדים עבודה זרה. אם הוא לא עובד עבודה זרה, מאמין באל, אבל אני משתמש בכוחות שמות של טומאה, אם אני עושה אברה קדברה, העץ הזה נופל. אני לומד. הגמרא מספרת על רבי אליעזר שהיה מלמד את רבי עקיבא 300 כישופים בשדה אחד של כישויים. אומרת הגמרא, לקח אותו לשדה, לימד אותו. אם אתה אומר ככה וככה, תראה, כל הכישויים עכשיו במערום. מילה אחת, כוחות טומאה, כוחות טומאה. שואלת הגמרא מיד, איך הוא מלמד אותו? זה אסור, זה צחוק. אומרת הגמרא, להתלמד מותר. להתלמד כדי שחכמי הסנהדרין ידעו לדון את כל המחשבים, אתה חייב לדעת את הסודות האלה. אז ידעו, חכמי ישראל ידעו לחשף. סיפרנו כמה סיפורים עליהם. מחשפה להיות, ודאי שמחשפה להיות, אסור לחשף סתם, אבל לחשף כדי ללמד אותך, התלמיד חכם. מה? כוחות טומאה זה שמות של טומאה, יש כמה דרגות בכוחות הטומאה, אנחנו לא נפרד עכשיו את כולם, במיוחד בגלל שאני לא מבין בזה. לא מבין, פעם הייתי מבין, אבל שכחתי. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש לעתיד לבוא לפני ביאת המשיח, לפני ביאת המשיח חייבת לחזור נבואה לישראל. נבואה לא תיתכן אם לא תחזור עבודה זרה. למה? כי שימו לב, עזרא הסופר נעל את העבודה זרה, נכון? מה קרה באותה תקופה? בול! הפסיק הנבואה לעם ישראל. למה? זה לעומת זה עשה אלוקים. כוחות הטומאה זה היה כוחות אדירים שראו אותם בעיניים, כמו שמשה רבנו קרא את הים, הים מחשב, יכול לקרוא הים. יכול לקרוא הים. אחרת לא היה שום בחירה חופשית. לא היה בחירה חופשית. ולכן הכוחות האדירים האלה שגרמו לנו נפילה כזאת קשה, אמרו חכמי ישראל, אנחנו לא רוצים אותם, די. תיקח לנו אותם, קח את הנבואה אליך, ותביא לנו את הסתרה אחרה, שאנחנו נקבול אותה בעבודה זרה. רק בנקודה הזו של עבודה זרה. עומד הגמרא, ראו שהצליח להם, ואז מה שאמר ישי, אמרו על הדרך בוא ניקח גם את עץ הערה של העריות. אבל אומרת הגמרא שם הם תפסו אותו באמת, אבל זה גרם שבאמת לא יהיו שום חיים, ולכן הגמרא אומרת שהם שחררו אותו אבל פגעו לו בעיניים. אומרת הגמרא פגעו לו בעיניים, למה זה עוזר? אומרת הגמרא שאדם נורמלי מרגיש פחות משיכה או פחות ניסיון בלהיקשר עם קרובות משפחה שלו. אומרת הגמרא, קרובת משפחה כשאני אומר זה קרבה ראשונה, כן? למרות שהיום בדור המקולקל שלנו עם בהמות לחיים, אז כנראה שגם זה כבר נפרץ, אבל אדם צריך לדעת ולהישמר מזה ולדעת שעל זה תקנו לנו. טוב, עכשיו... זה העריות.
מה?
העריות זה השמחה, התלהבות בעבודת השם. אין לך התלהבות בעבודת השם, אומרת הגמרא, מי שנוצר מהמים, המים גועשים כל הזמן, ההתלהבות הפנימית כזה, מי ששורשו מים, אז הוא יש לו משיכה לעריות, אבל מצד שני יש לו גם התלהבות בעבודת השם. בן אדם שהוא קרח, אז הוא קרח כל הזמן, הוא קרח. תבוא לו אישה, אם בין אם זה אשתו, בין אם זה אישה אחרת, הוא לא רוצה לחטוא בעריות, לא בגלל שהוא צדיק. הוא לא, אתה מבין, בן אדם שהוא ככה אש, דלוק, הוא לא משתולל לזה, אז הוא דלוק לזה, אז הוא גם דלוק לעבודת השם. אז השאלה, לאיפה אתה מכוון את זה? אם יש לך את הכוחות האלה, וזה מה שעכשיו אנחנו עומדים בדיוק עכשיו ללמוד, אם יש לך את הכוחות האלה, סימן שהקדוש ברוך הוא ברא אותם לטובה. עכשיו סיכום של הסוגיה הזאת. אומרת התורה, יש לך יצר הרע והוא טוב. איך יצר הרע טוב? הפשט הוא, יצר הרע טוב, אז יש להתגבר עליו. אבל זה לא מספיק טוב, למה? כי זה אומר שהוא רע. רק מה הטוב שבו, הוא לא בו בכלל. הוא בזה שאני אתגבר עליו. זה טוב? זה לא טוב. זה אומר שהוא משרת טובה. כמו למשל חיידקים. חיידקים מתים, זה טוב? לא. אבל עושים מהם חיסונים. הם טובים החיידקים? לא, הם חיידקים לא טובים. אבל הם באים בכמות כזאת חלשה, כמות קטנה, שהם גורמים לגוף לגדל כוחות נגדם, ואז יש לך, ברוך השם, את החיסון. אבל הם רעים. אז ההסבר הזה לא עשה את יצר הרע טוב. מה הוא עשה אותו? לכל היותר משרת את הטוב. אבל הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, ולעובדו בכל לבבכם. למה כתוב לבבכם ולא לבכם? אז אנחנו אומרים בשתי לבבות. מה זה בשתי לבבות? ביצר הטוב, ביצר הרע. איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? אז הסברנו, עבודה ראשונה מאוד פרטית והיא התגברות על היצר הרע. עבודה שנייה, לעבוד עם היצר הרע. מה זה יצר הרע? תן לי הגדרה, חוץ ממלאך מרושע עם כלשון משולש וזנב עם שפיץ, חוץ מזה, מה זה יצר הרע? איך? קרניים הוא אומר? שוקות, תאוות, או במילה אחת שכוללת את הכל, מידות רעות. יש יצר רע בתוך כל אחד מאיתנו. אז זה לא כמו בסרטים, שהוא נמצא פה ליד האוזן ועם הקלשון והוא דוקר אותך ואומר מה לעשות. לא, זה לא שם. הוא נמצא א' בתוך הלב, וגם שם בתוך הלב הוא לא קטנצ'י כזה וגם לא מעצבן וגם לא נראה כמו איזה דרדס. לא, ממש לא. אז מה הוא? מה הוא? זה המידות הרעות הטבועות בחומר שלך. בכל חומר, זה כל כמו חומרה של מחשב, בכל חומרה של מחשב שלך יש יצר רע מובנה. מה זה יצר רע מובנה? נטיות לעשות מידות רעות, להתנהג במידות רעות. למשל, אכזריות, למשל קנאה, חמדה, תאווה, גאווה, קמצנות. כל זה עקשנות, כל זה מידות רעות. מה הקדוש ברוך הוא אומר? תלחם ביצר רע, איך? תעבוד את השם עם היצר רע. איך אפשר? הפשטו, פשט שכולם מכירים אותו, תתגבר על היצר רע. אבל זה לא מה שהשם אומר. מה השם אומר? תבוא איתו. איך תבוא איתו? עקשנות זה רע אותו. או, מידות, כל המהות של המידות, השם מידות, זה מידה, תלוי בכמות. כדור הקמול זה טוב או לא טוב? תלוי. תלוי למי? תלוי מתי? תלוי כמה. אם בן אדם מרגיש טוב, זה רע מאוד שהוא ייקח הקמול, הקמול זה מזיק. אם בן אדם יש לו כאב ראש, מפוצץ לו את המוח, קח הקמול, אחי, מה, אתה חייב לקחת הקמול. בלי הקמול אתה תמות. אבל אם בן אדם אומר, כואב לי הראש, אני אקח 3 טון של הקמול, שיעזור לי לכל החיים. זה ירוק אותך לכל החיים. אין דבר כזה. אי אפשר ככה. אדם צריך לדעת שהכל במידה, אה? קנאה מה טובה? קנאת סופרים מסביר המסילת ישרים שזה ההתחלה, וקנאת סופרים היא לא לקנות בי. אל תקנה בי ואל תקנה בו, כי כשאתה מקנה בו אתה מקנה במשהו אחר. תקנה בך איך אתה יכול להיות למעלה. אתן לך דוגמה, אתה בכיתה א', אתה בכיתה א', ואתה גומר י' ב'. כשאתה בכיתה א', אתה לא מקנה בעצמך בכיתה י' ב'? בעצמך, לא בי, לא בו, בך. אתה אומר, וואי, אם הייתי יכול להגיע לכיתה י"ב. ואתה הרי יודע שבמסלול שאליו נכנסת בבית ספר, אתה תצא י"ב. אז מה אתה אומר? חבל שאני בכיתה א', אין לי את היכולת. תראה איך אתה, למשל, נגיד שאתה נכנס לעבודה, ובעבודה אתה מדורג שכר, תמיד עולה, עד שאתה מגיע להיות מנכ״ל. אתה נכנס על העבודה, אתה רוצה לקבל מנכ״ל. אתה לא רוצה להיות דוד המנכ״ל. אתה רוצה להיות אני המנכ״ל. אני רוצה להיות המנכ״ל, לא רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להיות אני מנכ״ל. אותו דבר ביהדות. לכל בן אדם יש כיסופים לעלות למדרגה רוחנית יותר גבוהה. זה קנאה. מה זה קנאה? יש לך נקודת עוגן מסוימת, אתה מסתכל על נקודת העוגן הזאת ורוצה לשייך אותה אליך. אתה רוצה, אני רוצה כזה. עכשיו, אם אתה לא טוב, אם אתה לא משופשף, אם לא שיפרת את המידות שלך, כל מה שיש לאחרים אתה רוצה להיות. דרך אגב, כל מידת קנאה הורסת את האישיות של האדם. למה? כי אתה יותר הופך להיות יותר ויותר לא אתה. אתה כל הזמן מנסה לחכות אחרים. וואי, הוא עושה ככה, אז אני אעשה גם כמוהו. אולי אני מקובל בחברה. אבל אתה לא מבין שהוא מקובל בחברה בגלל שהוא מתנהג ככה, כי הוא כזה. אתה לא כזה. אתה תהיה ברווז כזה, אתה תהיה קצת כזה, קצת כזה. אתה לא ערס. אבל אתה בחברה של ערס. אני חייב להיות קצת ערס. אתה תהיה ערס כזה מטומטם, שכולם יצחקו עליך, אתה מבין? אתה לא יכול להיות ערס. אתה לא כזה, אחי. אתה לא כזה. עכשיו, אתה ערס, ואתה נכנס לחברה של צפונבונים. אז תדבר ככה מילים גבוהות. לא עובד. אחד לקח אותנו, אחד כזה, זה מרוקאי, אחד לקח אותנו טרמפר. דיבר איתנו מה זה מילים יפות. הייתי בטוח שהוא ירד מהאוניברסיטה. אבל, אמא שלו דווקא לא ברז. אמא שלו דווקא לא ברז, בכניסה לירושלים. המוזיקה פרה עם אתה! כסה, חלש, כל הצביר, כולו ירד. מהאולימפוס, הורידה אותו לרקפה. למה? אין עליבי. ואתה רואה את הבן אדם כולו מתפדח, למה דיבר איתנו כל הנסיעה, אתה יודע. גבוהה גבונה ושופונים ועינני, כלום לא שמנו. למה? זה מה שאתה, אחי. תנסה לשחק אותה, אתה תצליח, אבל זה זמני. אתה בסוף מה שאתה. תהיה מה שאתה, אבל הכי טוב מה שאתה. אם אתה עקשן, קח את העקשנות שלך, קח את העקשנות שלך, נתב אותה לכמות הנכונה שצריך שתהיה עקשנות, חייבים עקשנות בעבודת השם. חייבים כעס. שואל, אחד מגדולי בעלי המוסר, כעס. הגזמת. אפילו גאווה, שהיא המידה הסרוחה ביותר, המידה המגונה ביותר, הם המידות הרעות זה הגאווה, למה? למה הם המידות הרעות? יש מלא מידות רעות. זה תרגום סימולטני של הביטוי שלי, אבל למה? למה? אני חושב שהתאווה היא אם כל המידות, כי התאווה היא מושכת אותך לעשות כל מיני דברים רעים, ואני יודע מה. גאווה זה? לא, גם גאווה אתה חייך... אם לא הייתי יכול לחזור בתשובה... זה מונע בעדך, אבל גם תאווה. שמע, אם אני אביך פה שיעור שלם על שבירת העיניים ותיכנס פה איזה רבקה אחת מאיזה אזור מסוים, אז לא נראה לי שהשיעור שלי יעזור לך הרבה. למה? אתה מדבר דיבורים מאוד יפים, אבל נראה לי יש פה כמה דברים שאני צריך לפתור פה לפני כן. אז מידת הגאווה מה היא?
זה מביא לך כבר למטרה.
מה זה?
זה
הכי תגידו שאני לא
רוצה.
זה מנתק אותך ממקור החיות שהוא בורא עולם. הגאווה זה אומר אני. מה זה אומר אני? אני לא הוא, אני לא עבד שלו, אני לא משוייך אליו, אני לא קשור אליו. אם אני לא קשור אליו, אז אני זה אני. אני זה אני, אתה לבד תמות. אי אפשר לבן אדם לחיות לבד. בן אדם חייב את בורא עולם לידו. חייב, יותר נכון לא לידו, אלא מעליו. אתה בלי בורא עולם מעליך, אתה מת. אתה מת. זה כמו שאני אתן עכשיו לממם. שלא למד את ההכשרה, אני אתן לו דרגות של ממם, זורק אותו לכביש. אחי, לך תנווט, לך תנווט. מה לך תנווט? תהיה בוא תנווט. אני לא יודע איך מנווטים. אומר, תשמע, אתה קיבלת דרגות. מה אתה קיבלת דרגות? הדרגות האלה מרוקנות כל תוכן. אני לא למדתי מה שקצין צריך ללמוד. אין לי כלום, לא עברתי בת אחד, לא עברתי שום דבר. אומר בורא עולם, גאווה, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אין מציאות שאני והוא יכולים לדור. תלוי כמה מידת הגאווה שלך. ככל שאתה גאוותן יותר, אתה זורק את הקדוש ברוך הוא יותר למעלה, וזה הפסוק שאומר, כביכול, אומר משה רבנו, אנוכי עומד בין השם וביניכם. האנוכיות של האדם, האגואיזם של האדם, הגאווה של האדם, עומדת ביניכם ובין השם. מה מפריד הכי גדול בינך לבין השם? כל המידות מפרידות קצת. מידת הגאווה זה כאילו הניתוק המוחלט. אין ניתוק מוחלט אף פעם. יש כאילו ניתוק מוחלט. אז מידת הגאווה שהיא המידה המגונה ביותר, מה חז"ל אומרים עליה? שיש בה טוב. איפה כתוב? טוב. בא ליבו בדרכי השם כתוב על חזקיה המלך. חזקיה המלך היה מלך צעיר מאוד, 20 וכמה, כשהוא מלך. אבא שלו היה רשע, סבא שלו היה רשע, הוא כמה דברים קשים היו בעם ישראל לפני כן. והוא בא... יפה מאוד, עוד רגע, לא תגורם בני איש, יפה מאוד. אומרת הגמרא, ויקבע לבו בדרכי השם, אומר הפסוק. לא פחד מכלום, בן אדם בן 26 שתוק, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל, יד דרדס? אתה מתי תגיד לנו משהו, יש פה שרים בני 70. אנחנו יודעים יותר טוב בכלל לנהל את הממלכה, עד כאן. חבר'ה, אנחנו עובדים את השם. סיפר לי, דוד, שאחד מה... הם עשו השבעה השבוע, כאילו החבר'ה התיכוניסטים. אז אחד מהשמיניסטים, אתם יודעים, כאילו, כל החבר'ה הצעירים מתלהבים, אז מה אומר לו? תגיד, נגיד דוד המלך, לא? דוד שלנו, הם מישהו. אני אחד מהשמיניסטים אומר לחמשושים, תגיד דניאל המלך. אמר לו, שמע, מלך יש רק אחד, דקה, דוד אדם, מה אתה איתי? כי מלך יש רק אחד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יכול לשחק אותה מה שאתה רוצה, אבל מלך יש רק אחד, אז כאילו לא ידע מה לעשות. ייבש אותו, באמת ייבש אותו. מידת הגאווה היא מידה חשובה, למה? כי כשאתה רוצה לעבוד את השם, זה נקרא עזות של קדושה. זה יכולת לעמוד איתן מול המון המון דברים קשים, כי אני יודע מה, כמו גאוות יחידה. תראה, כשאתה צנחן, על מה עובדים איתך כל הזמן? בואו נעצרחנים, איגמו הצרחנים, גולנטיקי, זבל, הנדסה קרבית, שיתפוצצו אחי, מה מעין אותנו? איגמו צרחנים, ואיך מתייחסים ההפך לצרחנים? צנפים, צרחן נפק, דפוק, למה? עכשיו האמת היא, אצלנו זה יותר עובד בקטע של להפיל אותך, כאילו אתה אפס ואני הטוב, אבל בדרך כלל על מה עובדים? כמה אני שווה? אתה יודע מה זה קומטה אדומה? אתה יודע מה זה קומטה חומה? אתה יודע? בואו נעצר, אתה צריך לעבוד בשביל זה, למה? כדי שתייקר את זה, אתה צריך להיות גאוותן. לא, אתה צודק, זה בעיה. ולכן פה הוא עבר את הגבול. האדם עבר את הגבול והוא ייפול מזה. אבל מה האמת היא? ויקבע ליבו בדרכי השם. ולא יבוש מפני המלעיגים. אני יודע מה אני יודע. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד אותו, שם פס על כולם. בוא נה, יצחקו עליך. מה אתה מניע תפילים? אתה מטומטם? כן, מניע תפילים. אני באמצע התחנה המרכזית, אני מניע תפילים. אני ראיתי בן אדם, כל כך הערכתי אותו. כולם מסתכלים עליו, אתה רואה בלי להתבלבל, תחנת רכבת, הבן אדם טיק טיק פותח, חשבו פתח דוכן של חב"ד, לא, מניח תפילין לעצמו, מה זה לא מצווה? חב"ד דיג מזכה אחרים, לא מזכה את עצמי, גם מצווה, זה שקל את עצמו, תחנה מרכזית, אז מה? למה? ויגבל ליבו בדרכי השם. יש המון דברים, לא תגורו מפני איש של הדיין, תאר לך דיין שכולו יהיה רכרוכי, אין דבר כזה, צריך להעמיד את הדת על תילה, שלדעת להילחם על עקרונות, זה גאווה טובה, אבל כעס מה טוב. טוב, גאווה, שזה שיא השיאים של הרשע, מולידה את הכעס. כעס שזה אבא, או יותר נכון האמא, אז את האמא מצאנו. תרופה, כעס? מה טוב בכעס? א', זה נקרא סובלימציה, עידון. לקחת את המידה השורשית, להשתמש בה כמו משל. למשל, חז"ל אומרים, הוועז כנמר. מה, ביקשו לך להיות נמר? יש מצווה להיות נמר? לא. אבל בנמר יש איזושהי תכונה מסוימת, תכונה מסוימת שהייתי רוצה שתלמד ממנו. הוא עז, אתה תהיה עז כמו נמר. אני רוצה שכעס יש, יש בעולם יש כעס, הכזו ברוך הוא ברא כעס, לא רוצה שתהיה כעסן, לא, מה פתאום, לא רוצה שתהיה נמר. אני רוצה שתלמד מהכעס משהו, מה? תראה פנים, ראית בן אדם כועס? צלם אותו, כמו בהצגה. הרי שחקן, כשהוא מציג מישהו כועס, הוא לא באמת כועס, אבל הוא מציג כל כך טוב, שאתה רואה שהוא, כי אם הוא יהיה... אני כועס עליך, זה כועס, זה לפלף, זה לא שחקן. שחקן אמיתי צריך להתרתח ולצעוק, באמת האמת, הוא לא מתרתח. למה, הוא עושה את זה 30 פעם ביום, כל הצגה, כל ילדים שנכנסים, כל הזמן כועס מחדש, הוא לא כועס באמת, הוא לא כועס באמת. האם הוא שונא את השחקן השני שעומד מולו? ודאי שלא, הם חברים טובים. אבל אני צריך לעשות הצגה טובה, זו הצגה. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את מידת הכעס, כמו שאומר משה, קח אותה ותייצב אותה מול הילדים שלך. כי ילד, כמו שאמרנו, בלי יצר הרע, בלי קבילה, בלי קשירה, הילד הזה יגדל פרוע, ילד חייב מסגרת. ילד מצפה למסגרת, ילד מתחנן למסגרת. בחינוך ילדים, ילד בלי מסגרת, זה הילד המומלל ביותר. דרך אגב, הוא יגדל, דרך אגב, זה הסיבה שכל הצפונבונים של הדור שלנו לא מוצאים את עצמם. למה? כי ההורים שלהם גם היו על הפנים, ואז הם לא רצו, מה, אני, מה, נסגור אותו? מה, נסגור אותו? לא. אני מאפשר לו, אני אבא טוב, אני אבא זורם. אתה נתת לו לעשות הכל, אבל הילד לא היה לו גבולות, אז הוא פשוט אבוד. הוא פשוט לא יודע מה לעשות. תראה, הילדים האלה אבודים. ילד שגדל עם מסגרת, עוד פעם, לא מסגרת חונגת, לא להרוג אותו. אבל מסגרת זה ילד בריא. בקיצור, אז אמרנו, אתה צריך שיהיה לך את הכעס הזה. אבל יש עוד מזה. כן. אולי יפה מאוד, כך כותב הרב, בדיוק כך. כותב הרב, כשבן אדם עושה טעות, איך הוא כועס בטבע, איך הוא כועס על עצמו. בן אדם עלה לכביש 6, עלה 10, כביש 6 מקצר מאוד. הוא רק לא שם לב שמקום צפון נסע דרום. וואי וואי וואי, אז אמנם זה בחינם, אמנם זה בחינם, אבל תשמע אביבי, זה יקר מאוד בזמן, אני עושה הפוך. בכביש 6, איפה אני אעשה? פרסה? מה זה אביבי, זה אני עושה עוד כמה קילומטרים? אני תקוע, איך בן אדם אומר? איי, זה טיפש, זה טיפש. הוא כועס על עצמו, נכון? קח את זה, קח את המידה הזאת, שעבד אותה אליך, קשור אותה אליך, תשתמש בה. מתי? שתעשה חטאים. שתעשה חטאים, אל תמחל לעצמך. כן, בסדר, השם סולח. לא, מה זה שולח? שאל כבר עצמך, אסור! מה תגיד מיד? אז יאש אותו. נכון? אז זה מה שאמרנו מקודם. ניצבים וילך. היכולת להשתמש בכל המידות לפי המינון שלהם. אדם שאין לו אלוהים, מה שנקרא, אין לו כלום, האדם הזה צריך מלא 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 פחד ומורה. אדם שהוא מטבעו פחדן, מסכן, יותר מדי, כל דבר, אולי יש, יש אצלנו שכן, נער צעיר, מסכן, אני עוזר לו הרבה פעמים, הוא בלחץ, מרוב שהוא יראה שם, הוא יראה שמיים רצח, משהו, משהו, אבל מוגזם, מוגזם. אבא שלו סיפר לי שיש להם ארון בבית מלא באבדות. הוא עושה מצוות השבת אבדה. איך? מצא גולה בכביש, מרים אותה, מצא מפתח, מרים אותו. מצא סמרדות, מרים. אז מה, בן אדם עבד לו, מה, צריך להחזיר לו. צריך להחזיר לו, צריך להחזיר לו, אחי, מה אתה, אף אחד לא מרים דברים כאלה. אף אחד לא מרים דברים כאלה. אותו, את האחד הזה, הוא ירש המים, לכאורה זה המושלם ביותר, נכון? לא, הוא יגזים. הוא יגזים, צריך לאפס אותו, להוריד אותו לעולם הזה. שנייה תירגע, אחי, יש פה כללים. מה שלא חשוב, לא מרימים. אדם מצא פקק של עת. פקק של עת, מה ירים אותו עכשיו? אחיז עליו, מה אתה גנוב אתה? רק הדף והעת, ואני אכתוב את המודעה, כבר יעלה לי כמו שלוש עתים. מה קורה לכם? לא, דבר יקר, אתה רואה עת מיוחד, עת נובע, עולה איזה 300 שקל, בסדר, אני מבין. מה העתים האלה שעולים חצי שקל, גם ככה, העת כולו עולה חצי שקל, וגם השתמשו בו שעתיים. וגם לעשו אותו, הוא אומר, תשמע, לעשו אותו, אז אולי זה סימן דווקא. לעשו אותו זה סימן, זה סימן. מסכן, הבן אדם כולו מבולבל. כולנו בולבל, ראינו איזה מברשת, מברשת שיער, זרוקה בכביש. אמרתי, מה נראה לך, אמרתי, אתה תרים את זה? מה אתה, מה אתה עושים את זה? מי ירצה את זה? אחרי שהלך לדע כמה כלבים בדקו את זה ועשו את זה כל מיני דברים. מה אתה גנוב אתה? אז יש גבול, אחי. לא הכוונה סתם אל תהיה צדיק הרבה. הבן אדם צריך להיות בפרופורציה, לעבוד. לכן, אם הוא בן אדם מהסוג שלא אכפת לו מכלום, אתה צריך להכניס לו מורה. כן, אחי, יש דין ויש דיין. יש אלוקים, אלוקים שופט, אלוקים מעניש לפעמים. אז תיזהר, אבל אם אתה רואה שהבן אדם הזה כולו עלה נידב, כל דבר הוא כבר נכנס לפאניקה, אז אחד כזה אם תפחיד אותו עם אלוקים וגן עדן גיהנום, הבן אדם ימות, מרוב הפחד שלו ימות. לכן אתה צריך תמיד את השילוב הזה. כאן אנחנו עוצרים, אני רק אסיים בדבר אחד, שהוא טיפה מתקשר לזה, ממש קצרצר, ובזה אנחנו מפסיקים. הפסוק אומר, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. הפסוק אומר, לא תוכל לאכול בשעריך, אבל זה פסוקים שלא אצלנו בפרשה. מי שזוכר שם דרשנו דרשה שעוד רגע נחזור אליה בשכלול שלנו, אבל אני רוצה להתעכב על פסוק אצלנו. משה רבנו מה אומר? לא אוכל עוד לצאת ולבוא. לא אוכל עוד לצאת ולבוא, רש"י מיד מפרש, מה רש"י מפרש? יכול אני, אלא שאיני רשאי. אני יכול. חז"ל אומרים שכמשה רבנו עליו השלום נפטר, בין 120 לא קהתה עינו ולא נס לחו. פסוק מפורש בתורה. חז"ל מתארים שמשה רבנו עלה את הר נבו, 12 קפיצות. משה רבנו כאיילה שלוחה בין 120. הבן אדם צעיר לנצח. הבן אדם קופץ לכל מקום. רבי יהושע שרבני היה עד ימי זקנותו מדלג 4 מדרגות בבת אחת. 4 מדרגות בבת אחת. זה ילד לא יכול לעשות את זה. והרב ככה היה עושה. זריזות לעבודת השם. לא בהליכה לחדר אוכל, בהליכה לבית מדרש, כן? ככה היה עושה. יפה. אז עכשיו, אז מה אתה אומר לי? לא אוכל עוד לצאת ולבוא. משה רבנו כאילו מדבר איתך, כאילו עכשיו הוא מדבר איתך מאיזה יחידה לטראומה. הוא אומר לך, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אני לא יכול, אחי, אני נכה, אני בן 120. חז"ל מיד מתקנים, לא, יכול אני, אבל איני רשאי. והשאלה המפורסמת שלנו, למה זה שאלה קצרה, אבל... למה לא רשאי, זו שאלה פילוסופית יפה, והתשובה היא, בורא עולם גמר לו את התקציב שלו, עכשיו הגיע התקציב של יהושע. מה, אתה עובד עלינו, אבל אתה כן יכול.
הוא
רואה לעם שאולה. יפה מאוד. הוא שואל, השאלה מאוד פשוטה. אם לא אוכל, זה לא הפירוש לא אוכל, אלא לא רשאי, אז למה צריך להיות כתוב בתורה לא אוכל, וראה שיתקן אותי? לא. זה לא הכוונה לא אוכל, הכוונה לא... אז תכתוב, איני, רשאי. מילה הזאת בעברית קיימת. תכתוב אותה. השם לא מרשה לי. תכתוב את זה בפשוט. מה התשובה? יש בן אדם שלא רשאי, ויש בן אדם שלא יכול. מה ההבדל ביניהם? אינו רשאי, הוא יכול, אבל הוא בחר לא לעשות את זה. למה? כי מישהו ציווה עליו. מישהו ציווה עליו, אני יכול. למשל בשבת, אני יכול ללחוץ על המתג. פיזית, יש לי כוח ביד להרים אותה ולהוריד את המפסק ולהדליק את האור. אני יכול. אני יכול, אבל איני רשאי. מה זה איני רשאי? השם אמר אסור, ואני... אומר, החלטתי לשמוע בקול השם. יש בן אדם נכה בלי ידיים, הוא לא יכול להרים יד, לא בשבת ואפילו לא ביום חול, ולהדיק את המתג. מי יותר טוב? בשבת מי יותר טוב? זה שלא נכה. למה? כי יש לו בחירה והוא לא עושה. במה? בדבר אחד יש משהו אחד, רק במשל, לא במציאות, כי במציאות רק אתם צדקתם. במשל, במה יותר טוב הנכה מאשר הרשאי? הרשאי, כל שנייה יש לו קצת מרידה באשם. אולי אני אלחץ, אולי לא אלחץ. נעשן סיגריה או לא נעשן? נעשן או לא נעשן? מה אתה... אני מסיים עכשיו את השיעור. עכשיו... שתי דקות אלי. טוב, אחי? טוב, אתה מרשה לי? לא, כי אם אתה לא מרשה לי, אני לא. אני רואה את הכל.
אני
מתפלא שבכל
זאת אני
לא מרשה. א', אני אגיד לך את האמת, אני נגד המנחה הזאת, אבל אנחנו אולי נצטרף אליה היום. טוב, אתה גם נגד וגם תצטרף? יש לך מצב שאתה נותן לי שתי דקות, אחי, למה אני אתערבב בלי השקשוק השנייה, שאני לא אשכח איפה אני נמצא. בקיצור, רבותיי, יש דבר אחד שהנכה יותר טוב, כמו שאמרתם. הוא לא יכול גם אם הוא ירצה. הרשאי, מה, אני אגיד לך את האמת, באמת, באמת, זה אני החלטתי לו. מה, הוא קבע לי, מה, אני עשיתי בגללו? בגללי. לא, אני אמרתי רק במשל, לא במציאות. במשל, מה אני מתכוון? אתה עובד את השם. אתה עובד את השם עכשיו, ואתה עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל כל הזמן היצר הבא ואומר, אבל שמע, אתה יכול גם לעבור על רצון השם. יש אנשים שהכניסו את הרצון האלוקי שלהם כל כך לבפנים, עד שהוא מרגיש, לא שהוא לא יכול, הוא עדיין יכול, כי אחרת לא היה לו את הניסיון. הוא יכול, הוא לא נכה, אבל הוא מרגיש כמו נכה. תגיד לבן אדם להדליק, תתקע לו היד. רוצים סיפור? סיפור. סיפור, שכן שלי, יוסף עייש, בן אדם הזה ירא שמיים בתכלית. ירא שמיים בתכלית. סיפרת עליו כמה סיפורים פה בשלוחה, אחד הסיפורים, שגם סיפרתי זאת דרך אגב, אחד הסיפורים, הבן אדם הזה זהיר מאוד בענייני בשר, הוא לא קונה בשר מחנות. בחיים לא. רק הולך עם שוחט למקום מסוים, רואה את השחיטה, בודק, הכל יודע מה ראיתי, זה מה אני לוקח וזה אני נותן. וקנה לי אמא שלו מקפיא, שם לה 6 מגירות, כל פעם בחצי שנה נגיד, עושה לה שחיטה, תה, מביא לה. אבל אמר לה, אמא, בבקשה, אני לא אוכל משום בשר אחר. אמא, אל תתני לי בשר אחר, רק הבשר שאני קונה לך. בסדר, רבניני? כבר הבנתם איזה עדה? בסדר. טוב. קיצור, הכל מרוקאי, החיזך. הם השתלטו, כן. בקיצור, אז אומר לך, טוב, סבבה. יום אחד הוא בא לאכול אצלי ארוחת צהריים. לא קשור לכלום, לא אתמול הייתה שחיטה ולא שלשום. לא אתמול הוא דיבר איתה כלום, סתם יום של חול, הבן אדם עבד. אמא, אני פה, יאללה, תקפוץ בו לאכול. יאללה, תקפוץ בו לאכול, סבבה. אבל אדם בא לאכול, אמא, מה זה לאכול? אורז, בשר, תפוח אדמה, בשר, לא זוכר מה היה, כזה היה שם בשר. אבל אדם בא, כולו מוטרף מרעב, כולו מוטרף מרעב, מחזיק את המזלג, מה, הוא מספר לי את זה, אני אומר, אני לא האמנתי. החזיק את המזלג, אבל אדם מרים את המזלג, עושה ככה, נתקעת לו היד. עושה ככה, בשנייה הראשונה אתה לא מבין מה היה, אני כזאת, לפעמים תפס לך איזה שריר או משהו. עושה ככה, לקחת את המזלג, עושה ככה, נתקעת לו היד. נתקעת היד באוויר. היד נתקעת לו באוויר. עושה ככה. ככה, פעם שלישית, אמר, אמא, מאיפה הבשר? אמא, מה אתה רוצה, בני? מה אתה רוצה? אמא, מאיפה הבשר? את פחדית? תגידי, צעקות כאלה, איך היא לא תפחד. אמא, תגידי, מאיפה הבשר? בני, אני אגיד לך את האמת, הלכתי לשוק היום וראיתי בשר כזה אדום, כזה טוב, כזה זה, הייתי חייבת לקנות. הבן אדם 3 פעמים ניסה לנעוץ מזלג ולא הצליח. הוא אומר, לפני כן, הכל עשיתי. באתי לעשות את זה כאן, נתקעה לי היד. למה? כי הוא שמר את עצמו ברמה שלא יכול. הוא הכניס לעצמו לדם, אני לא יכול לאכול בשר אחר. זה לא שאני אשמע במידי פעם, כשאני אוכל אני אחמיר, הרב. הרב, אני אשתדל. אחד אמר לי, תשמע, אתה אל תאסור עליי לעשות משהו, ואני אשתדל לעשות, אשתדל, מה אשתדל? אתה בצבא, אני תגיד את זה למפקד שלך, בוא נראה אותך, מה זה הדבר? אני אשתדל. אז הוא, אין לו, אני מבחינתי לא יכול. כשבן אדם מייצר לעצמו מצב שלא יכול, הוא שמור. אני מסיים במשפט אחרון, ששאלו את אחד מגדולי הצדיקים, הרב, איך אתה שמור? זה לא פייר. למה השם שומר אותך? כל פעם שאתה, הבבא סאלי ידוע שהיה מגישים לו זה, לא רוצה לאכול. אני יודע, יש פה משהו מלוכלך, יש פה משהו טמא, אני לא נוגע. איך יכול להיות? איך הרב רואה את זה? למה השם שומר אותו ואותי לא? אמר להם הרב, משפט אחד. אם לפני שאתה אוכל, תקבל על עצמך משפט הבא. השם, אם יש פה קלקול שאסור לי לאכול אותו, יהי רצון שאני אמות לפני שאני אוכל אותו. אם אתה ככה מקבל על עצמך, מובטח לך שלא תחטא. עוד פעם, חזרנו לה, לא יכול. אדם שלא רוצה לחטוא, לא ברמה של, שמע השם, אני לא רוצה לחטוא עם בחורה. אבל יש לך פה איזה מספר, אתה יודע מה? תן רגע לראות מה זה, ואחרי זה נראה איפה אנחנו הולכים. לא, לא רוצה, השם תהרוג אותי לפניכם. מה זה אומר? זה הלא יכול. האיש הזה הכניס את עצמו למדרגה, משה רבנו מלמד, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, באמת, 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 אני לא רשאי, זו האמת. אבל אני כל כך עובד השם בקדושה ותהרה, הרי לא הוא קובע איך לכתוב את התורה, כתוב בתורה. לא אוכל עוד לצאת ולבוא, זה הכתבה של בורא עולם. אומר ואומר משה רבנו, אני הגעתי לבחינה המושלמת, שכאשר כתוב בתורה אסור, אני מרגיש שאני לא יכול. זה הבחינה המושלמת. אני יכול, אני לא רשאי, אבל אני לא משאיר את זה ברמת הלא רשאי, אלא באיזה רמה? שאני כבר לא יכול. אחד כזה, זה עבד השם אמיתי, ואז ממילא, והיה מושם משה, עבד השם. בין היחידים שזכה לתואר הזה. טוב, רבותיי, עד כאן.
תודה רבה לחברים היקרים והצדיקים. חבר'ה, ביקרנו את החבר'ה בצבא, הם שמחו, אתם לא יודעים כמה.